פסחים דף למתת מתניתין, ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובת מצוות אכילת מרור בליל הסדר, בחזרת, בתמחה, בחרחבינה, בעולשין ובמרור. יוצאים בהם באותם הירקות האלו, בין אם הם לחים ובין אם הם יבשים, אבל לא כבושים. כבוש כלומר ששמים את הירקות האלה בחומץ, כמו שהיום מה שידוע מה שנקרא כבוש. וכן לא שלוקין ולא מבושלים. מבושל, אז לוקחים את הירקות האלה ושלים אותם באש. שלוק, הכוונה שמבשלים אותם הרבה מאוד באש עד שהם ממש כבר נהיים כמו איזה סמרטוטים כאלו. ומצטרפים לכזית, כלומר אם אין לאדם כזית מחסה, יש לו קצת מחסה וקצת מתמחה ביחד, יש לו כזית, זה גם כן יוצא בהם ידי חובה, מצטרפים לכזית. ויוצאים בכלח שלהם, אפשר לקחת את הכלח, את המרכזי שם באמצע, שזה קשה כעין, לא ממש עץ, אבל זה לא רך כמו עלה, זה כמו גבעול, יוצא בזה ידי חובה. וכן יוצאים בדמי, אף על פי שאדם צריך לעשר את הפירות ואת הירקות שהוא קונה מעם הארץ, כל זמן שהוא לא עשר אותם זה נקרא דמי וזה אסור באכילה. מכל מקום בדיעבד, אם האדם אכל את זה בלי לעשר, יצא מזה ידי חובה. ומעשר ראשון שנטלה תרומתו, וכן מעשר שני והקדש שנפדו כהלכתן יוצא. אבל אם זה תבל, לא יוצא בזה ידי חובה, אפילו בדיעבד. גמרא, בערת הגמרא מהם סוגי הירקות. היום שני כאלה ירקות, מתוכם שאנחנו היום בעברית בישראל נוהגים לקרוא את זה כמו השמות שמופיעים במשנה, אבל אז בזמנם היו בבבל לא היו יודעים מה כל סוג וסוג שהמשנה הזכירה, לכן הגמרא מבארת את זה. אומרת הגמרא, חזרת זה מה שאנחנו קוראים חסה, גם היום בערבית קוראים זה חס, גם בעברית קוראים זה חסה, וזה ידוע. מכאן למדנו שמה שיש כאלה בטעות קוראים לקרן בשם חזרת, זו טעות. חזרת זה חסה. עולשין נקרא הינדיבי. תמחה מה זה? אמר רבה ברחנה, זה חשוב קוראים זה בארמית, תמחתה שמה. חרחבינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, עצבתה דדיקלה, סיב שנקרח על הדקל. ובמרור, מה זה מרור? סוג האחרון שהמשנה הזכירה, מרירת העזב שנקרא מרירתה. תנב הכפרה, אלו ירקות שאדם יוצא בהן די חובתו בפסח. בירקות נוספים מעבר מה שכתוב שם במשנה, בעולשין, בתמחה, בחרחלין, חרחבינין וחזרין. רבי יהודה אומר, אף עולשי שדה ועולשי גינה. זה שני סוגים של עולשים, אבל יש עולשי שדה ויש עולשי גינה. עולשי גינה זה בדרך כלל עולשים הרגילים. גם עולשי שדה, גם כזה סוג של עולשים, גם הוא כשר. וכן, חזרת ועולשי גינה וחרס. רבי יהודה אומר, אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת. שואת הגמרא, עולשי גינה וחזרת, התנה לרשע, והרי כבר תנה כמה, הזכיר את זה, הזכיר שם עולשין, זה כולל גם עולשי שדה וגם עולשי גינה, ואם כן מה בא לחדש? עונה הגמרא, בא רבי יהודה במשנה בא לחדש, עונה הגמרא, הריקה אמר, אף עולשי שדה כעולשי גינה וחזרת. כלומר, הוא בא לומר שתנה כמה מעולשין, אל תחשוב שכוונתו דווקא על עולשי גינה, שזה העולשין הרגילים, אלא גם עולשי שדה, למרות שהם לא כל כך טובים, גם בזה יוצא ידי חובה. רבי מאיר אומר, אף עסואס ותורה ומר ירואר. אמר לרבי יוסי, עסואס ותורה חדו, זה דבר אחדו. ומר, זה מה שנקרא ירואר. תנה דבי שמואל, ואת מרשה שמואל שנו ברייתא, שכתוב בכך, אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, בחזרת, בעולשין, בתמחה, בחרבינין, בחרגינין ובהרדופונין. רבי יהודה אומר, אף חזרת יולין וחזרת גלין, כי יוצא בהם גם שתי החזרות האלה, חזרת יולין, חזרת גלין, יוצא לחובה. רבי אלעה אומר, משום רבי אלעזר, אף עקרי בלים. מספר רבי אלעה, חזרתי על כל תלמידיו של רבי אליעזר, וביקשתי לי חבר, מי שמע גם כמנו את השמועה הזאת, ולא מצאתי. כשבאתי בפני רבי אליעזר בן יעקב, הודה לי דבר, אמר נכון, גם אני שמעתי את זה מרבי אליעזר שאמר, שגם הקרבלין, גם כן יוצא בזה ידי חובת מרור. רבי יהודה אומר, כל שיש לו שרף, כלומר כאשר חותכים אותו, אז באותו מקום יוצא משם איזה שרף לבן כמו איזה חלב, זה נקרא מרור. רבי חנן ברוקה אומר, כל שפנה מחשיפים, כלומר שהוא לא ירוק כהה, אלא ירוק בהיר, זה הגדרה של מרור. אחרים אומרים, כל ירק מר יש לו שרף ופניו מחשיפים. דהיינו שיש לו שני תנאים. דהיינו שיש לו שרף, וגם שכמו שאמרנו שחותכים אותו יש לו כמו איזה חלב כזה יוצא ממנו, וגם שפניו מחשיפים. דהיינו שהוא לא ירוק כהה, אלא ירוק בהיר. צריך שני תנאים. אמר רבי יוחנן, מדברי כולן נלמד, ירק מר יש לו שרף ופניו מחשיפים. כלומר, אם אתה תסתכל לכל השמות הירקות האלו של המרור שהזכירו התנאים, אז אתה לומד מזה שבעצם המרור יש לו שרף וגם פניו מחשיפים, כלומר שיש בו שני התנאים האלה. כי אם תסתכל על עורשין ועורש שדה וחזיר את כל הדברים האלה כולם, תראה בעצם שמתקיימים בהם שני התנאים האלה. אם כן נראה שבאמת זה הדבר הקובע, שצריך שני התנאים הללו. אמר הונה, הלכה כאחרים, דהיינו שצריך שני תנאים, יש לו שרף וגם פניו מחשיפים. רבינה אשכחה לרווחה ברה דרווה, מצא את רווחה בנו של רבה שהיה בשוק ערב פסח, דאבה מהדר אמרירתה, היה מחזר לעשב שנקרא בשם מרור מרירתה, שהזכר אותו למעלה. אמר לה, מה ידע תכדים מרירין? תפה, מה אתה חושב? ושצריך לחפש דבר שהוא כמה שיותר מרור? והרי חזר אתנן, הרי הדבר הראשון שלמד משנה עבר, כל שאתה יוצא בהן דיחו אותו בפסח, הראשון מה נזכר? חזרת. והנה הוא לא כל כך מרור, הוא אף אחד אתה לא מזכיר אותו ראשון, משמע שאדרבה, המצווה בו, אל תגידי, אולי בשנה שנה לא מדוקדקת. למה? תנא דבי שמואל גם כן, חזרת. ואמר רבי ישעיה, מצווה בחזרת. ולא רק זה, אלא תתבונן. אמר רבה, מהי חזרת חסה? מהי חסה? דחסרה חמנעי לבן. רבה אמר, למה, מה זה חזרת? נקרא חסה. ולמה קוראים זה חסה? בגלל שכשבחו חס עלינו, כך אומר רבה, מתוך דבריו של רבן החלמדים, שלכן התנה הזכיר בכוונה את חזרת ראשון, כי יש בזה עניין דווקא לקחת את זה, מפני שהשם רומז על הנס שכשבחו עשה לנו. ועוד, ממשיך לומר לו רבינה לרבחה ברדי רבה, הרי אמר בשם הרחמני, אמר ביונתן, למה נמשלו מצרים כמרור, שמר במרור את חייהם? למה נמשלו מצרים למרור? לומר לך, מה המרור זה שתחילתו רך וסופו קשה? אף מצרים תחילתן רכה, כמו שכתוב בפרח, בפרח, בתחילה היו נחמדים, אתם תבואו לעזורנו לשקם את מצרים, ושם לכם כסף, וסופן קשה, כי בסופו של דבר השתעבדו בהם, יעבידו אותם בפרח. אז לכן אדרבה, טוב לנו לקחת דווקא את החזרת, שתחילתה היא רכה, ולאחר מכן תשאיר אותה עוד ועוד בשדה, אז היא מתקשה. לכן דווקא לקחת את החזרת, שהיא מסמלת את הסגנון, ואת הדרך של השעבוד של בני ישראל במצרים. אדרבה, זה עדיף. אמר לי, הדרי בי, טוב, אם ככה אני חוזר בי, אדרבה עדיף לקחת את החזרת, ולא את המרירתה שהוא מרור ביותר. אמר לי רבי חומי לאביי, עכשיו יש לו קושיה על המשנה, ממאי דהר מרור מן ירקו, אמא מרירתה דקופיה? אומרת הגמרא, הוא שואל אותו, מי אמר שמרור זה בכלל הכוונה סוג של ירקות? אולי מרירתה דקופיה, דהיינו, אומר רש"י, מרה של דג, יש דג, יש לו, יש עבר מסוים, גם בבהמה יש דבר כזה שנקרא מרה, אז גם בדג מסוים יש לו דבר שנקרא מרירתה, וזה מאוד מר אם האדם אוכל אותו. אולי זה הכוונה תורה על מצות ומרים יאכלו, שאדם ייקח את אותו החלק ההוא מהדג. זה הכוונה, אני אומר שכוונה היא סוגי ירקות. ענה לו דומיה דמצה, מה מצה גידולי קרקע? אף מרור גידולי קרקע. הרי התורה הקישה על מצות ומרים יאכלו, כמו מצה זה גידולי קרקע, גם מרור, זה הכוונה היא סוגים ירקות שגדלים בקרקע. ואילו מרירתה דקופיה, זה דג, זה לא גדל בקרקע. אמר לו, ואימא הרדוף, יש עשב כזה, עשב בדיוק, צמח כזה, עץ, זה נקרא הרדוף, והוא עלים שלא מרים, אולי כבר נקחת ממנו. אמרו, דומי ידי מצא, מה מצא מזרעים? אף מרור, מזרעים? ואילו הרדוף, זה סוג של עץ. ואימא הרזיפו, אמרו, דומי ידי מצא, מה מצא שנקרא בכסף מעשר? אף מרור שנקרא בכסף מעשר. הרדוף הזה, זה עשבים כאלה שהם מרים מאוד, וזה זרעים. אבל זה עשבים שהם מרים מאוד מרים, ואפילו בשביל בהמה זה כמו סם מוות שלו, בשביל אדם לא, ובשביל בהמה זה כמו סם מוות, אולי הכוונה הרזיפו. אמר לו, כמו מצה, שזה דבר שנקנה בכסף מעשר, כלומר, הרי זה חיטה, וממילא הדבר הזה מחויב במעשר שני, לא חייב במעשר שני, אלא אדם שיש לו כסף שמעשר שני יכול לקנות בכסף מעשר שני את המצה הזו. למה? כי זה סוג של אוכל. אותו דבר, גם המרור, זה צריך להיות דבר כזה שהוא סוג של אוכל שאפשר לקנות אותו בכסף מעשר שני. אבל הרזיפו הזה אסור לקנות אותו בכסף מעשר שני. למה? מפני שהוא לא סוג של אוכל בכלל. אפשר לאכול אותו, אבל זה לא נקרא אוכל. ולכן, ודאי שלא יוצא בזה אדם ידי חובת מרור. אמר לי רבה בר חנן לאביי, אמא, מרור חד? אולי, מי אמר לנו שיוצא אדם ידי חובה כל כך הרבה סוגים של מרור, בחזרת, בתמרה, בחרבין? למה? נגיד, אולי הכוונה היא רק בדבר אחד בלבד, סוג אחד בלבד. דבר הכי מרור, הוא לא רואה שתגיד שרק חזרת בלבד, כדבר הכי טוב, אבל רק אחד. מי אמר שאפשר לקחת כמה סוגים? אמר לו, מרורים כתיב, על מצות ומורים וכל, הוא משמע כמה סוגים. אמר לו, ואם המרורים תראה, טוב, הרי מאות רבים שתיים. אז נגיד לך, חזרת ועוד משהו אחד. חזרת וטעמך, זהו. מי אמר אפשר לקחת כמה וכמה מינים? אמר, דומי ידי מצה, מה מצה מינים הרבה? אף מרור מינים הרבה. כמו שמצה, אפשר לצאת ידי חובה, גם בחיטה, סעורה, כוסמת, שיפון, שיבוי, שוען. כל אלה שבעצם למדנו על זה הרי למעלה, כי כתוב, לא תוכל עליו חמץ, שבעת ימים תוכל עליו מצות. כל דבר שיכול להחמיץ, ממילא אתה יכול לעשותו מצה. וזה כל חמש מיני דגן. אז אם כן, כמו שמצה זה כמה וכמה סוגים ולא רק שתיים, גם לגבי מרור זה כמה וכמה סוגים ולא רק שניים. אמר רבה בר רב הונה, אמר רב, ירקות שאמרו חכמים שדם יוצא בהם די חובתו בפסח, כולם נזרעים בערוגה אחת. כל הסוגים האלה ביחד, תמך, חזר, כולם אפשר לחזרוע אותם בתוך ערוגה אחת. דמרה שואלת, לממרה דילית בהו כלאיים? דילית בהו משום כלאיים? מתירבה חזרת וחזרת גלין. עולשין ועולשי שדה. קרישין וקרישי שדה. כוסבר וכוסבר שדה. חרדל וחרדל מצרי. בדעת המצרי והרמוצה אינם כלאי זה בזה. חזרת וחזרת גלין אין חזרת ועולשין לא... משמע לכאורה דברי רב, מה התכוון לומר שכל המינים כולם נזרעים בערוגה אחת? כלומר, למרות שיש לנו דין כלאי זרעים, שאסור לאדם לזרוע בתוך מקום אחד כמה סוגי זרעים, כמו שכתוב פסוק, סדך לא תזרע כלאיים, אסור לך לזרוע שם את המלפפונים ואת העגבניות ואת כולם בתוך יחד שיהיה ביני שום ערבו. לא, לתורה מצווה לזרוע כל דבר בנפרד. לא עמדו פה על העניין של היניקה. יכולים לוקח אחד מהשני, אבל לא להיזרע בצורה מעורבבת, שיראו מעורבבים. אבל רב אומר, לא, כל אלה, כל ירקות שמרו חכמים שלא מצויים בתוכנית פסח, כולם זרעים בערוגה אחת. מה משמע? שכיוון שכולם סוג של מרור, מנה כל נחשבים כמשפחה אחת, ואתה יכול לזרוע את כולם בבת אחת, באותו מקום אחד. מקשה על כך רבה, הרי לא ככה נראה מדברי המשנה. כתוב, חזרת וחזרת גלין, וכן עולשין ועושי שדה וכו', כל אלו אינם כלאיים זה בזה. כי בעצם זה סך הכל סוג של משפחה, חזרת וחזרת גלין, שתיהם חזרת. זה עם עלים יותר גדולים, זה עלים יותר קטנים, וכן עזה הדרך. מה למדנו מכאן? דווקא חזרת וחזרת גלים, רק אלו בלבד, אדם יכול לזרוע אותם יחד, כי זה שתיהם חזרת. אבל למשל, חזרת עם עולשין, אי אפשר לזרוע אותם יחד. אז זה לא כדעת רב שאמר שכל הסוגים האלה, שאדם יוצא במדוחה אותו בפסח, האדם יכול לזרוע אותם בבת אחת. וכי תמה, כולהו בהדה הדד קטני להו, והאמר רב, זוגות זוגות קטני. אם תענית אומר לי, לא, אתה לא מפסק את המשנה שהבאנו עכשיו, נכון. לא קוראים חזרת וחזרת גלין, עולשין ועושי שדה. לא, לא אחרי כל שתיים שים פסיק, לא ככה, אלא כולם בנשימה אחת. אומר לך התנה, שחזרת וחזרת גלין ועולשין ועושי שדה וכו', כל אלו ביחד אינם כלאיים זה בזה. ולפי זה יוצא עד רבה, זה בדיוק כדברי רב. אבל זה לא נכון, למה? כי הרי רב בעצמו אמר, זוגות זוגות קטני. התנה שאמר אינם כלאיים זה בזה, לא התכוון להגיד שכל עשרה סוגים האלה כולם אינם כלאיים, אלא התכוון לומר כל שתיים שתיים יחד, חזרת וחזרת גלין זה לא כלאיים, עולשין ועולשי שדה זה לא כלאיים, קרישין וקרישי שדה זה לא כלאיים. אבל קרישין עם עולשין עם חזרת ודאי שזה כלאיים. אם כן, חוזרת חזרה השאלה, אם רב עצמו ככה הסביר, אם כן איך פה אצלנו רב אומר שכל הירקות שאמרו חכמים שיוצאים בידי חובות הפסח נזרעים כולם בערוגה אחת? עונה הגמרא, מה נזרעים? דאמר רב, נזרעים כהלכתן. לא, להפך ממש. רב התכוון לומר שכל הירקות האלה נזרעים בערוגה אחת, כוון לומר, נזרעים כפי ההלכה, כמו שלמדנו מסכת שבת, שאפשר לזרוע בערוגה אחת, כמה כל סוג בפינה אחרת, וממילא צריך להקפיד עליהם. זה כמה אתה לומר, ירקים שנזרעים בערוגה אחת, כלומר לא נזרעים ביחד, נזרעים בערוגה, וגם מסכת שבת הסבירה שמה, בערוגה אחת כמה אפשר סוגים לזרוע, זה בפינה הזו, זה בפינה הזאת, עם מרחק ביניהם, ממילא באופן כזה זה מועיל. זה כמה אתה רואה לומר, שואת הגמרא כהלכתן, תנינה, ערוגה שישה על שטפחים, זרועים בתוכה חמישה זרעונים, ארבע על ארבע רוחות הערוגה, ואחד באמצע. ואת הגמרא, אם רב התכוון להגיד להפך, ללמד אותי שצריך להקפיד על הרחקה בין סוג לסוג, אז אם ככה, מה צריך רב לחדש? אז זה כבר כתוב מפורש במשנה מסכת שבת. אם יש ערוגה אחת שהגודל שלה שישה על שטפחים בסך הכל, אומרת המשנה אפשר להתחכם ולזרוע בתוכו חמישה סוגים. איך? ארבע בארבע רוחות הערוגה, ואחד באמצע. עכשיו מסכת שבת שנבוא על כל החשבון, איך הגענו בדיוק למידות האלה. אבל, הכל פעמים, מה למדנו מכאן? שאפשר לזרוע אותם בערוגה אחת, אבל כל אחד רחוק מהשני, זה בסדר. אז מה הרב בא לחדש? אומרת הגמרא, לא. אולי הייתי אומר, מה הוא דתמה? הני מילי בזרעים. זרעים זה ירקות כאלה שאוכלים גם את הזרע שלהם. אבל בירקות, לא. הכל זה הזרע עדיין באדמה, ואוכלים רק את הירקות למעלה. לא, כמה שמעלן. רב בא לחדש שגם הדברים האלה שבאים לירקות שגם מוצאים בהם ידי חובות על פסח, כולם גם הם נזרעים בערוגה אחת. לא תחשוב, המשנה שאמרה ערוגה שישה שעת טפחים, זרעים תחשב שזרעים זה דווקא מיני זרעים בלבד, אבל מיני ירקות לא. אמר לא, גם הם אפשר לזרוע אותם בתוך ערוגה אחת, ולא צריך לעשות הרחקה גדולה יותר ביניהם. עונה הגמרא, מקשה הגמרא, לממרא דירקות אלים המזרעים? מה? האם הייתי חושב לולי דברי רב שירקות הם מתפשטים יותר מזרעים ולכן צריך, הייתי חושב להחמיר בהם יותר? ולכן רב צריך לחדש לי, והרי והתנן כל מיני זרעים אין זורעים בערוגה אחת, ואילו כל מיני ירקות זורעים בערוגה אחת. אם כן להפך, אדרבה, המשנה שאמרה ערוגה שיש השעה שטפחים, זורעים תוך חמישה זרעונים, איזה זרעונים התכוונה? התכוונה זורעים דווקא את הירקות, להפך, היא בכלל לא התכוונה שזורעים בזה מיני זרעים. ואם כן, אדרבה, רב דיבר הרי על ירקות שיוצאים בהם די במדי חובתו בפסח, וזה פשיטה, אדרבה, המשנה שהתירה בערוגה דיברה דווקא על ירקות, אז מה רב בא לחדש? אומרת הגמרא, מהו דתמה, הנה מרור מן זרעים נינהו, כמה שמעלן. אומרת הגמרא, לא, אתה צודק. המשנה שהתירה לזרוע בערוגה אחת, שישה טפחים, שישה טפחים, חמישה מיני זרעונים, אמת לאמיתה. היא דיברה דווקא על ירקות. ואף על פי כן, הייתי חושב שאת המרור, אסור לזרוע אותם בתוך ערוגה אחת חמישה מינים. למה? כי הייתי טועה לומר שאלה הזרת וכולי, כל זה הגדרה של זרעונים, זה לא הגדרה של ירקות. כמה שמעלן רב שהם מזרעים בערוגה אחת כהלכתה, כלומר גם הם מיני ירקות, וגם מהם, גם בהם מועיל הפתרון של התנה במסכת שבת שאפשר לזרוע בערוגה אחת חמישה מיני זרעונים. אבל הגמרא דוחה את זה. אומרת הגמרא, זרעים סעד כדעתך, וכי העולה בדעתנו לומר שהירקות שאדם צייב בנדוח ובטל פסח זה נקרא זרעים ואל מלם חמורים יותר, ואיש לזרוע אותם תוך ערוגה אחת, לא יכול להיות שתתועה כזו טעות. למה? והתנן ירקות, המשנה כתוב אלו ירקות שאדם צייב בנדוח ובטל פסח, אז אם כן לא כתוב אלו זרעים, וכן גם תני בר כפרה אלו ירקות, וכי תני בשמואל ירקות, אז אם כן כל אלו ודאי ברור לנו שהם ירקות, ופשיטה שיש לזרוע אותם בערוגה אחת כהלכתם, יש מרחק ביניהם. כן, מה רב בא לחדש? אומרת עונה גמרא תשובה חדשה, הזרת צריכה לסעק על התחה מינה, הועיל וסופה להיקשות, נתיב לרווח הטפה. לב אמר רבי יוסי בר חנינה, קלח של כרוב שהוקשה מרחיבין לו בית רובע, אלמה כיוון סופו להיקשות יבינה לרווח הטפה, חלמי תהיה לרווח הטפה. כמה שמענו, אומרת הגמרא, יש דבר מחודש, הזרת הזאת היא כתוב, אם היא התקשתה כבר, נעשה הקלח שלה בהם המרכזי קשה, אז הדין הוא ש באמת אסור לזרוע מסביבו סמוך אליו ירקות, אלא צריך להרחיק ממנו רווח הגדול, מרחק של רובע, מקום שזורעים בו רבע קו גרעינים. ואם כן ממילא, זה מקום גדול מאוד. בערך 100 אמה מרובעה. זה ממש מרחק גדול. אז הגמרא אומרת, הייתי חושב, שמלא כל חזרת, כל חסה, כיוון שעתיד בסופה להיקשות, כן כבר מעכשיו, למרות שבדעתי לקטוף אותה עוד בעודה רכה, לא משנה, כיוון שסופה להיקשות, אם תשאיר את זה, ומלא כבר עכשיו, אסור לך לזרוע אותה יחד עם יתר המינים. אז זה כמה שמענו רבה. כל הירקות שאמרו חכמים שזה בהם דיוח עבוד תסך, כלומר, כולל חזרת, אפשר לזרוע אותו במרחק קטן אחד מהשני, כי עדיין הוא לא הוקשה, עדיין לא התקשה, הוא עדיין רך, ומילא מועיל בו בדבר הזה, מרחק מאוד קטן בין אחד שני, כתפח וחצי, הלאה. יוצאים בהם, למדנו משנה, יוצאים בירקות האלה בידי חוות מרור, בין לחים, בין יבשים וכו'. אמר בחסדה, לא שנו אלא בקלח. הקלח יוצא בו אפילו כאשר הוא יבש. אבל בעלין, אם אדם רוצה לקחת את העלים של החסק היוצא בזה, יוצא בזה דווקא אם הם לחים. אבל יבשים, לא. הוא המקשה על כך, מתקטן נשפה, יוצאים בקלח שלהם, מכלל, דרש העלין. מה שכתוב בספר לאחר מכן, יוצאים בקלח שלהם. משום שעל עכשיו דיבר על עלין. ומה התנה כותב לי על העלין הללו? שאדם יוצא בהם בין לחים, בין יבשים. עונה הגמרא, לא. פרושך מפרש, כי קטני בין לחים בין יבשים, הקלח. להפך, התנה בהתחלה הוא אמר לנו שיוצאים בהם בין לחים ובין יבשים. אבל בשביל זה אחר כך סיים אומר, ויוצאים בקלח שלהם. כלומר, מה שאמרת לך בין לחם בין יבשים, כוונתי לומר דווקא על הקלח. אבל בעלים יוצאים אך ורח רכים בלבד. מחשה גמר רב חסדה, מטיבי כתוב בבריתה, יוצאים בהן ובקלח שלהן בין לחים, בין יבשים, דרבי מיר, מפורש. תחלה להזכיר אותה, הן וקלח שלהן. הכך אמר בין לחים, בין יבשים, משמע שהן, דיינו העלים, זה גם כשהם יבשים. טוב, נסיים את הבריתה. דברי רבי מיר, חכמים אומרים לחין יוצאים בהן, אבל יבשין אין יוצאים באמת, חכמים מחמירים ביבשים. ושבין, גם רבי מיר מודה שיוצאים בהן כשמושין, אבל לא יוצאים בהם כשהם כבושים ולא שלוקים, כלומר לא מושלים הרבה ולא מושלים בכלל, כלל של דבר. כל שיש בו טעם מרור, כגון שזה לחים או יבשים, יוצאים בו. כל שאין בו טעם מרור, כגון כבושים, שלוקים וכו', מושלים, אין יוצאים בו. מה בסיכום נחזור חזרה? מה למדנו כאן בריתה? שבריתה פותחת ואומרת, יוצאים בין לחים, בין יבשים, סליחה, יוצאים בהן ובקלח שלהם, ומיד מסיים ואומרת, בין לחים יבשים, משמע שיבשים זה חוזר גם על עליהן, דהיינו גם על העלים עצמה. תרץ הגמרא, תרגומה הקלח. לא, גם בזה רב חסדה ידחה ויאמר, שאומר התנא ככה, יוצאים בהן ובקלח שלהם בין לחם בין יבשים. בהן פסיק, בהן זה דווקא לחים, אבל בקלח שלהם זה בין אם הם לחים, בין אם זה יבשים. תנו רבנן, אין יוצאים בהן כמושים. אם זה על מרור הזה כאשר הוא כמוש, אז אדם לא יוצא בו ידי חובתו בפסח. משום רבי אלעזר ברבי צדוק אמרו, יוצאים בהם כמושים. בעיר רמי ברחמה, מהו שיוצא אדם ידי חובתו במרור של מעשר שני בירושלים? אם יש לאדם, אדם קנה בכסף מעשר שני, או שעשר, מעשר שני איזה חסה. האם יוצא בזה אדם ידי חובתו או לא? אליבד רבי עקיבא לא תבעי לך. האשת המסדה ראיתה נפיק במרור דרבנן, מבעיה. שם למדנו למעל דף המדבר שרבי עקיבא אומר, כתוב בפסוק שבעת ימים תאכלו מצות, בכל מושבות, לא סליחה, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. למדנו מכאן, דווקא מצה שאפשר לאכול אותה בכל מושבות, בכל ערי ארץ ישראל, יוצא בידי חוות מצה. אבל דבר כזה שאי אפשר לאכול אותו בכל מושבות, בכל ערי ארץ ישראל, אז מלא אי אפשר לצאת בו ידי חוות מצה. מעשר שני, לכאורה אי אפשר לאכול אותו בכל ערי ארץ ישראל. אף על פי כן, אומר רבה, אף פי כן, למד למעלה רבי עקיבא, אומר שיכול אדם לצאת בו ידי חובה בפסח. למה? הוא הביא איזה פסוק ואיזה דרשה. אומרת הגמרא, לפי דעת רבי עקיבא שאומר אפילו מצה, שגם בזמן הזה דאורייתא, אומר רבי עקיבא, יכול האדם לצאת ידי חובת מצה במצע של מעשר שני. קל וחומר, מרור שבזמן הזה היו לאכול אותו רק מדי רבנן, יתיר רבי עקיבא לאכול מרור שהוא מעשר שני. כי תבעי לך, כל הספק שלנו זה דווקא ליבה די רבי יוסי הגאלי. מהי? רבי יוסי הגאלי הרי אמר שאי אפשר לצאת די חובת מצע במעשר שני. הספק שלנו הוא, אולי דווקא מצע דאורייתא הוא די לנפיק. כי באמת זה מן הדאורייתא, התורה שללה לצאת די חובת מצע מעשר שני. אבל מרור כיוון שהוא די רבנן נפיק, או דילמה, כל תקינו רבנן כעין דאורייתא תקון. הוא אומר לה, כיוון שמן התורה אי אפשר לפי דעת רבי יוסי הגאלי לצאת די חובת במצע שהיא מעשר שני, גם מרור גם כן לא יוצא בו די חובת מעשר שני. אמר רבה בסתברא, מצע ומרור שהם שווים. הוא אומר לה, כיוון שלפי דעת רבי יוסי הגאלי לא יוצא די חובת מצע בדבר שמעשר שני, גם מרור לא יוצא בו די חובה בדבר שהוא מעשר שני.